שבת דף קוף ג' מתחילים בעזרת השם במשנה הראשונה חורש. כל דודי דופק, ככה אומר הפסוק בשיר השירים. דודי, הכוונה לקדוש ברוך הוא, פונה לעם ישראל, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כל מיני כינויים של אהבה וחיבה. אומר הקדוש ברוך הוא, פתחי לי, ככה מבקש מעם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפתח? אנחנו מוכנים לפתוח, מה? אומר המדרש רבא כאן על המקום, אמר רבי יסה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, פתחו לי, מה? פתח אחד של תשובה. התשובה זה נשמע מרתיע, לחזור בתשובה זה לא פשוט. ממשיך רבי יסה ואומר, לא ביקשתי ממך דברים גדולים, כי קרוב אליך. אומר רבי יסה, פתח אחד כחודה של מחט. ראית פעם מחט כמה שהוא דק? החוד של המחט זה דק, אשר ממש דק שבדק. כזה פתח תפתח לי, כחודו של מחט. ואתה יודע מה יקרה אז? אומר הקדוש ברוך הוא, הרי לרגע הזה כבר חיכיתי כל כך הרבה זמן לפנייה שלך אליי. לפתח הקטן הזה של מחט שאתה פונה אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואז באותו רגע שאתה רק פונה אליי, אני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות עוברות בו. רק תראו קצת נכונות, פתח קטן של תשובה כחודו של מחט. הנביא ירמיהו בספר ירמיה פרק ד' אומר, נירו לכם ניר, מה נגיד לכם? תחרשו לכם חרישה ואל תזרעו אל קוצים. תעשו לי טובה, אל תזרעו בשדה שצומח שם קוצים. קודם תחרשו את השדה, תכסחו את כל הקוצים, אחרי שתאבדו את הקרקע אז תזרעו. יפה מאוד, ירמיהו הנביא הוא חקלאי, הוא צריך ללמד אותנו כללים בחקלאות. מה מתכוון ירמיהו הנביא להגיד בנבואה הזאת ולמה זה כתוב בספר ירמיהו? כותב תוספות מסכת פסחים דף קופזה אין עמוד ב', הנביא ירמיהו בא ואומר לעם ישראל, כשאחד מלא באבונות, אז זה כאילו שהנשמה שלו מלאה בקוצים, והוא בא לעשות מצוות. אומר לו ירמיהו הנביא, קודם כל תחרוש את הנשמה, נירו לכם ניר, תנקו את הקוצים מהנשמה, תחזרו בתשובה, ואל תזרעו אל קוצים. לפני שאדם עושה מצוות, קודם כל שחזור בתשובה, כדי שהנשמה שלו תהיה נקייה. ואז הבן אדם אומר, לחזור בתשובה נשמע לי מרתיע. ואז כנגד זה מגיע רבי יסה במדרש ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מה אני מבקש? פתח אחד של תשובה, כמה? כפתחו של מחט. הנביא ירמיהו קורא לתשובה חרישה. אפשר לרמז בזה דברי המשנה. החורש, כמה זה נחשב חרישה? כלשהו, כמו שאומר הנביא, כחודו של מחט, פתחי לי אחותי רעייתי, כפתח אפילו של החוד של המחט, כחודה של מחט. זה כמובן יכול להיות רמז טוב, אבל מה הפירוש בדברי המשנה? המשנה כאן עוסקת באחת המלאכות שאסורות בשבת, שחייבים עליה בשבת, שזה מלאכת החורש. האמת היא שהמשנה מדברת גם על מלאכת הזורע. בעצם חורש וזורע אלה הם שני דברים כלליים. חורש כולל בתוכו כל דבר שאתה משבח את הקרקע. זורע כולל בתוכו כל דבר שאתה משבח את הצמחים. אז החורש בשבת, כמה השיעור שאם אדם חרש יהיה חייב, כלשהו, אפילו אם הוא עושה ממש חרישה קטנה, כבר הוא יהיה חייב. המנקש, הכוונה אדם שבא להוציא אסבים שוטים מהשדה. אז אם הוא עושה את זה בשדה שהוא עכשיו חורש אותה, אז הוא עובר משום חורש. ואם הוא עושה את זה בשדה שכבר יש בזרעים, והוא מוציא את כל האסבים של הקוצים והכל כדי שכל הכוח השדה תיתן רק בצמחים הטובים, אז הוא עובר משום זורע. וכן המקרסם, מקרסם הכוונה שהוא קוצץ ענפים יבשים מהעץ. והמזרד, הכוונה שהוא קוצץ ענפים אפילו לחים מהעץ. כי אדם שהוא עוסק בחקלאות יכול לראות לפעמים עצים שיש שם כל כך הרבה ענפים וזה פשוט מזיק לעץ. והעץ לא נותן מספיק כוח גם לענפים הטובים שיתנו פירות טובים, כי זה מדי הרבה ענפים. אז לכן חותכים מפעם לפעם ענפים כדי שישארו רק חלק מהענפים, והם יקבלו את כל הכוח ובאמת ייתנו פירות טובים. זה מלאכת מזרד. אז ברגע שאדם עושה מלאכה בשביל לשבח את הקרקע, אז זה חורש. אם הוא עושה את זה לצורך האילן או הצמחים, אז מלאכת זורע. אבל בכל אופן, כמה השיעור בין של מלאכת חורש ובין של מלאכת זורע, כלשהו חייב. אומרת המשנה דבר מעניין. המלקט עצים, אדם שחותך עצים בשבת מהמחובר, תלוי למה הוא חותך את העצים האלה, למה הוא מלקט אותם. אם הוא עושה את זה כדי לתקן את האילן או את הקרקע, אז הוא חייב גם בכלשהן, כי זה חורש או זורע שהשיעור הוא כלשהו. ואם הוא חותך את העצים האלה בשביל לעשות אחרי זה מדורה, להסק, אז כמה זה הכי מעט עצים שיש להם חשיבות, כדי לבשל ביצה קלה, שהיא לא צריכה הרבה עצים, אלא שיהיה אש מדי הרבה זמן, שהאש תבער מדי הרבה זמן. ביצה קלה שאפשר לתגן אותה או לבשל אותה ממש במהירות. ביצה קלה למדנו שזה הכוונה לביצת תרנגולת, אבל לא ביצה שלמה, אפילו פחות מביצה, בשיעור של כתאנה מיובשת, כגרוגרת של ביצת תרנגולת, כמה עצים שצריך בשביל לסק כדי לבשל ביצה קלה, זה השיעור של אדם שאם הוא ליקט עצים לעסק, הוא יהיה חייב, אם הוא ליקט כל כך הרבה עצים שאפשר לבשל בהם ביצה קלה. המלקט עשבים בשבת, יכולים להיות לזה שתי מטרות. אם הוא עשה את זה כדי לתקן את הקרקע, אז שיעורו כמובן כלשהו, כי זה מלאכת חורש, אבל אם הוא מלקט את העשבים האלה כדי לתת מאכל לבהמה, השיעור הוא כמלוא פי הגדי. גדי, הפה שלו הוא הכי קטן מבין הבהמות. ולכן, מכיוון שהעשבים ראויים גם לגדי, אז גם כשמביאים אוכל בשביל גדי, גם כשאוכל שראוי לפי הגדי זה גם כן כמות חשובה, כי הגדי הרי אוכל את העשבים האלה, אז כמלוא פי הגדי זה כבר שיעור חשוב. שואלת הגמרא, אדם שחורש כלשהו חייב, למה החזי? איזה מין מלאכה הוא עשה פה? למה זה ראוי החרישה הזאת? עונה הגמרא, חזי לביזרא דקרא, לזרע של דלת, לא צריך מדי הרבה חרישה בשביל זרע אחד. הרי את כל המלאכות לומדים ממלאכת המשכן, מה שעשו בשביל צורך בניית המשכן, הקמת המשכן, אז בשביל מה היו צריכים שם חרישה של זרע אחד? דקבתא גבי משכן, שכן ראוי, חרישה כלשהי ראויה לכלח אחד של סמנים, שהיו זורעים סמנים, שאחר כך מהסמנים האלה היו מפיקים צבע, אז זרע אחד מספיק לו חרישה כלשהו, לכן זורע וחורש כלשהו חייב. למדנו במשנה, המנקש, שהוא מלקט עשבים מהשדה, והמקרסם, שהוא מקרסם ענפים יבשים מהעץ כדי לתקן אותו, והמזרד, ענפים מלחים מהאילן, כלשהו חייב. אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, התולש ולשין, שזה הכוונה מה שנקרא אולש היום. היום השם של זה אולש. והמזרד זרדים, זה מה שנקרא אילן האוזרר. אילן האוזרר, ככה הם מזהים אותו היום. שני אלה יש להם טבע מעניין. בהתחלה הם רכים, והם ראויים אפילו לאכילת אדם. בהמשך הם נשארים בקרקע, הם מתקשים קצת, הם כבר לא ראויים למאכל אדם, אבל הם ראויים עדיין למאכל בהמה. אחר כך הם מתקשים יותר, הם כבר לא ראויים אפילו למאכל בהמה, אבל הם ראויים כמובן לעשות מהם מדורה. אז לכן אומרת הברייתא, התולש אולשין והמזרד זרדים, אז אם הם רכים לגמרי והם רואים עדיין לאכילה של אדם, אז השיעור הוא כגרוגרת, כמו תאנה מיובשת, שזה השיעור של מלאכת שבת במאכל של אדם. ואם הם קצת קשים כבר והם לא ראויים יותר למאכל אדם, והם ראויים רק למאכל בהמה, אז השיעור כמלוא פי הגדי. ואם הם כבר יבשים ומעמדים לעסק, השיעור הוא כדי לבשל כגרוגרת מביצה קלה, כמו שביארנו. ואם הוא לא מלקט אותם, אפילו לא בשביל עסק, אלא רק בשביל לייפות את הקרקע, אז השיעור הוא כלשהם, כי מלאכת חורש, השיעור של הכלשהם. שואלת הגמרא, רגע, אתו כולו לא לייפות את הקרקע נינו? הרי גם כשהוא תולש את זה בשביל מאכל אדם, או מאכל בהמה, או בשביל מדורה, בכל מקרה הרי מייפה את הקרקע, אז למה שלא יהיה חייב אפילו בכלשהו? מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, באגם שאנו, דובר פה באגם, שאף אחד לא מחפש להשקיע שם בקרקע, אז אין שום תועלת בזה שייפו את הקרקע. אביי, שהיה תלמידם של רבא ורב יוסף, אמר, אפילו תימה בשדה דלאו אגם, גם בשדה שכן מחפשים לייפות אותה, וכגון דלא כמכוון, הוא לא מכוון לייפות את הקרקע. שואלת הגמרא, מה פירוש שהוא לא מכוון לייפות את הקרקע? הרי במציאות, הפעולה שהוא עושה, זה מה שמייפה את הקרקע. ואם כן, גם הוא וגם ידידו ורעו, רבא, והאביי ורבא, שניהם אמרו, דאמרי תרוויו, כל המושג שדבר שאינו מתכוון מותר, זה דעתו של רבי שמעון. בעצם מה פה אביי בא לומר? שמכיוון שבן אדם לא מתכוון לייפות את הקרקע, אז לכן, אם הוא תולש לאכילה, השיעור שלו זה גדול יותר, ורק כגרוגרת הוא יהיה חייב. הרי גם אביי וגם רבא אמרו בדעתו של רבי שמעון, שאומר דבר שאינו מתכוון מותר, מה פירוש דבר שאינו מתכוון? למשל, אדם יבוא לשור, יחתוך לו את הראש, יגיד, לא התכוונתי שהוא ימות, התכוונתי רק לחתוך לו את הראש. אז זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון, זה נקרא דבר המתכוון. אותו דבר גם כאן, בן אדם אומר, אני לא מתכוון לייפות את הקרקע, אני רק מתכוון לתלוש בשביל לאכול. אבל בפועל הקרקע מתייפה, אז רבי שמעון מודה שפה הבן אדם הזה, זה יהיה אסור. מודה רבי שמעון, ציק ריש אבל לא ימות, שהוא יהיה חייב אפילו, לא רק שזה יהיה אסור. מתרצת הגמרא, לא צריכה דקעבית בערה דחברי, יסוד גדול. הוא עושה את זה בשדה של מישהו אחר, לא בשדה שלו, זה נקרא בלשון של הראשונים, פסיק רישה, דלא ניחה לי. כשכאילו הוא חותך את הראש, ולא, אין לו שום תועלת מזה שהשור, נאמר, שחתכו את הראש, ימות. אז במקרה שלנו, ברגע שבאדם קוצץ ענפים בשדה של חברו, אמנם השדה של חברו מתייפה, אבל הוא מבחינתו אין לו מזה שום תועלת, אז לכן, על מקרה כזה, במקרה כזה זה יהיה שונה, ובאמת בתוספות מביא מחלוקת ראשונים, האם אנחנו אומרים שזה מותר לגמרי, או שזה לא יהיה חייב, אבל בכל אופן זה יהיה אסור. אומרת המשנה, הכותב בשבת שתי אותיות, בין אם הוא כותב את זה ביד ימינו, בין אם הוא כותב את זה ביד שמאלו, הוא יהיה חייב. והגמרא תסביר שמדובר פה באדם שיכול לכתוב גם ביד שמאל, לא רק ביד ימין, גם ביד ימין וגם ביד שמאל. בין כשהוא כותב משם אחד, את אותה אות, שם אחד הכוונה, אות אחד. אותו אות הוא כותב פעמיים, למשל הוא כותב פעמיים את האות א', ככה כותב רשי. האמת היא שברמב״ם כתוב, שזה הכוונה דווקא לשתי אותיות, שיש להם משמעות מסוימת. כמו למשל גג, או סס, סס אנוכי על אמרתך. המילה סס מורכבת משתי אותיות, שהן בעצם אותה אות, האות סי. בכל אופן, הוא יהיה חייב אם הוא כותב אפילו פעמיים את אותה אות. ובין אם הוא כותב שתי אותיות משתי שמות, כמובן, כותב אות א' ואות ב', שתי שמות. בין אם הוא כותב משתי סמניות, הוא כותב בשתי חומרי כתיבה, דיו וסקרה, בכל מקרה הוא יהיה חייב, בכל לשון, לשון הקודש, אנגלית, סינית, לא משנה באיזה לשון, הוא כתב שתי אותיות חייב. אמר רבי יוסי, תכף הגמרא תגיד שבעצם גם עד לפה זה היה דבריו של רבי יוסי. אמר רבי יוסי, לא חייבו מי שכותב שתי אותיות, דווקא אם הוא כותב ממש אות, אלא החיוב הוא משום רושם, מפני שהוא עשה סימן. זאת אומרת, גם אם האדם עושה סימן והוא לא ממש כתב אות, הוא גם כן יהיה חייב אם הוא כתב שתי סימנים. שכך כותבים על קרשי המשכן, לידע איזו בן זוגו. כשבנו את המשכן, סימנו את הקרשים, הרי היה להם שם את הקרשים שבנו את הקירות של המשכן, אז היה כל קרש, היה עמה וחצי, שעמד אחד ליד השני. אז סימנו כל קרש בדיוק איפה הוא עומד, לצד מי הוא עומד. סימנו, זה הקרש הזה, הראשון, זה הקרש של צידו, כדי שידעו אחר כך כשמרכיבים שוב את הקרשים, להרכיב אותם בדיוק אותו דבר. ואם כן, הכתיבה הזאת לא הייתה חייבת להיות דווקא על ידי אותיות, זה היה יכול גם להיות על ידי סימנים. ולכן, גם אם אדם כותב סימן, הוא יהיה חייב. אמר רבי יהודה, מצינו שם קטן משם גדול. יכול להיות שבאדם מתכוון לכתוב שמואל, ובסוף כתב רק שתי אותיות. כגון שם משימון ומשמואל, הוא בא לכתוב או שימון או שמואל, בסוף הוא כתב רק שם. והמילה שם זה גם שם. הבן של נוח, הבן המובחר מבין הבנים. אז אם כן, אפילו שהוא כתב רק שתי אותיות, מתוך המילה השלמה שהוא בא לכתוב, הוא לא כתב את כל המילה בסוף, הוא יהיה חייב. כי יש משמעות לשתי האותיות האלה. או אם הוא כתב רק נוח מהשם נחור, או שהוא כתב רק דן מהשם דניאל, או גד מהשם גדיאל, הגמרא תבאר איך מסתדרים פה שיש חלק מהאותיות זה אותיות סופיות, כמו נון, נון סופית. איך בעצם זה עוזר? אם הוא בא לכתוב דניאל, הוא בעצם כתב דן, הוא לא כתב עם נון סופית, הוא כותב הרי עם נון, כי הוא בא לכתוב הרי דניאל. הגמרא תבאר את זה. בכל אופן, אבל הרעיון של דעתו של רבי יהודה, שמכיוון שהשתי אותיות האלה יש להם משמעות, אפילו שהוא תכנן לכתוב מילה ארוכה יותר, והוא לא כתב את כל המילה, עצם שתי אותיות האלה שהוא כתב, הוא כבר יהיה חייב. אומרת הגמרא, כתוב במשנה שבין אם הוא כותב בימין, בין אם הוא כותב בשמאל, הוא יהיה חייב. אז ביש למה על אדם שכותב ביד ימין לחייב משום דרך כתיבה בכך? אלא השמאל, המאי, למה שיהיה חייב? אין דרך כתיבה בכך, וכשאדם כותב שלא כדרכו, הוא הרי פטור. אמר רבי ירמיה, ביתר יד שאנו. מדובר פה באדם שכותב ביד שמאל, שואלת הגמרא, אז אם כן, למה אם הוא כותב ביד ימין חייב? ותאבי, שמאל דידי כי ימין דכולי אלמה, שהיד, השמאל שלו תהיה כמו היד הימין של כולם, ורק על שמאל יהיה חייב, והשמאל לחייב, הימין לא לחייב. זאת אומרת, אם הבן אדם הזה הוא שמאלי, הוא כותב ביד שמאל, אז אצלו יד שמאל זה כמו הימין של כולם, אז רק ביד שמאל הוא יהיה חייב. למה גם ביד ימין וגם ביד שמאל אתה מחייב? אלא אמר רבי, מדובר פה באדם ששולט בשתי ידיו, הוא יכול לכתוב גם ביד ימין וגם ביד שמאל. לכן, בין אם הוא כתב ביד ימין, בין אם הוא כתב ביד שמאל, הוא יהיה חייב. רב יעקב, ברי דבת יעקב אמר, באמת מדובר פה גם על אדם על אדם רגיל. המעני, המשנה שלנו, אתה יודע לפי מי נאמרה? לפי דעתו של רבי יוסי. דאמר, לא חייבו שתי אותיות, אלא משום רושם. רק בגלל שהוא רושם סימן. עכשיו, לרשום סימן, אפשר גם ביד שמאל? שואלת הגמרא, הכל טוב, אבל הרי בהמשך המשנה כתוב, אמר רבי יוסי, זה נראה כאילו שהוא חולק על המשנה. אנחנו כבר הסברנו במשנה שרבי יוסי לא חולק, אבל הגמרא בהתחלה מבינה שלכאורה הוא חולק. והמדסייפה רבי יוסי יראי שלם רבי יוסי, מזה שרבי יוסי מתערב באמצע, סימן שהוא בא לחלוק על אלה שדיברו לפניו, אומרת הגמרא, לא, כולה רבי יוסי, באמת כל הדברים נאמרו, הם דבריו של רבי יוסי, ורש"י במסכת חולין, דף קוף דלת עמוד ב', מביא, שהתנא לפעמים קורה שהוא שוכח את השם של התנא שכתב את המשנה, לפעמים שוכח את השם של מי שאמר את האמרה, ואחר כך כשהוא נזכר הוא כותב את זה אחר כך בהמשך, את השם של התנא. למדנו במשנה, אמר רבי יהודה, מצינו שאדם בא לכתוב מילה ארוכה, אפילו שבסוף כתב רק שתי אותיות, אם לשתי האותיות האלה יש משמעות, אז כבר הוא יהיה חייב על שתי האותיות שהוא כתב, למרות שהוא לא כתב את מה שהוא תכנן. ואם אנחנו נשים לב, נראה דבר פלא, שבכל הדוגמאות שלקח רבי יהודה, השתי האותיות שכן נכתבו, הן לא אותה אות. לא תמצא, למשל, שהוא כתב פעמיים שין, מתוך שישך, שזה כינוי לבבל, שהוא יהיה חייב. שבעצם שתי אותיות הם אותו דבר. כל הדוגמאות שהביא רבי יהודה זה שתי אותיות שונות. כמו למשל שין מם משמואל ושימון. נון חט מנחור. גימל דלד מיגדיאל. אז הגמרא מדייקת, אלא רבי יהודה שתי אותיות והן שני שמות, הוא מחייב? מה, רק אם שתי האותיות האלה, כל האות היא אות אחרת רק אז, לפי דעת רבי יהודה אדם יהיה חייב? אבל אם אדם כתב שתי אותיות והן שם אחד, אדם בא לכתוב שישך, שזה הכוונה בבל, הוא כתב רק פעמיים שין. מה, הוא לא מחייב? הרי שתי פעמים סין זה גם כן סס, זה גם כן יש לזה משמעות. אבל על כל פנים זה נראה במשנה שרבי יהודה סובר, שהאדם יהיה פטור כשהוא כותב פעמיים את אותה אות. שואלת הגמרא מברייתא, ששם נראה שרבי יהודה סובר שכשאדם כותב פעמיים את אותה אות, הוא גם יהיה חייב אם יש לאות הזאת משמעות. והתניא, הפסוק אומר לגבי קורבן חטאת, נפש כי תחטא בשגגה. אדם שחטא והוא עשה עבירה מתוך אי ידיעה, הוא לא ידע שזה אסור, הוא לא ידע שזה שבת. מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. מה צריך לכתוב, ועשה מאחת מהנה? יש כאן בעצם כמה דברים מיותרים, והגמרה דורשת אחד אחד. כתוב ככה, ועשה אחת. למה צריך לכתוב ועשה מאחת? כי אם היה כתוב רק ועשה אחת, יכול היית חושב שמתי האדם יהיה חייב קורבן דווקא עד שיכתוב כל השם. הוא תכנן לכתוב שמואל, אם הוא כתב רק שין מהם הוא יהיה פטור, רק אם הוא יכתוב את כל מה שהוא תכנן רק אז הוא יהיה חייב. תלמוד לומר מאחת, גם אם הוא עשה חטא בזה שהוא כתב חלק מה שהוא תכנן, הוא כתב רק שם משמואל הוא חייב. אם דורשים שמאחת הכוונה אפילו חלק, יכול אפילו לא כתב אלא עוד אחת, שזה חלק מתוך המילה. הוא יהיה חייב אולי. וכן אדם שלא הרג אלא חוט אחד, אדם שבא עכשיו לעשות בד, הוא כבר פרס את כל החוטי השתי, ועכשיו מה שנשאר זה לקלוע חוט בין חוטי השתי. ובשביל שהוא יהיה חייב הוא צריך לקלוע שתי חוטים. אני הייתי חושב שאפילו אם הוא לא הרג אלא חוט אחד הוא יהיה חייב. וכן, כשבאים לעשות נפה, לנפות קמח, אז בזמנם היו עושים את זה גם כן בצורה שכמו מחצלת. היו לוקחים קנים מאונחים, בוא נאמר שתי, וקנים מאוזנים, ערב, וקולעים אותם אחד בתוך השני. בהתחלה, כשבאים להתחיל את הקליעה, היו עושים את הבסיס לכל הקליעה, אז איך היו עושים את זה? קודם כל היו מותחים חוטי שתי לאורך, ואז היו לוקחים חוטים, כמובן, קנים כמובן, כן? קנים של, אחרי שיש קנים שתי לאורך, לוקחים קנה של ערב, וככה גודלים את זה ומכניסים את זה בתוך קנה השתי. ואז לוקחים עוד אחד, ואם נאמר, בוא נאמר, הקנה א' עשו מעל קנה א', מתחת קנה ב', מעל קנה ג', מתחת קנה ד', מעל קנה ה', מתחת קנה ו', זאת אומרת, מעל האי-זוגים ומתחת הזוגים, אז אחר כך לוקח עוד קנה ועושה הפוך. הוא עושה מתחת ה-א', מעל ה-ב', מתחת הג', מעל הד', מתחת ה-ה', מעל הו'. קיצור, בסוף זה יוצא שיש לו כזה מין בסיס של, כמו מין שרשרת כזאת, בצד של המחצלת, ועכשיו יש פה כמו מלא פסים של שתי, ובהמשך הוא יבוא וימשיך את הקליעה לכל האורך של השתי. השתי קליעות הראשונות נקראים בית ניר, בית אחד. אני הייתי חושב שאם האדם עושה רק פעם אחת את חוטי הערב בין חוטי השתי הוא יהיה חייב, ולא עשה אלא בית אחד נפה הוא יהיה חייב, כי הרי כתוב 101, אבל אנחנו יודעים שההלכה היא שאדם לא יהיה חייב עד שיעשה שתי בתים. צריך גם לעשות, בוא נאמר, מעל האי-זוגים וגם מעל הזוגים. זאת אומרת, כמו שהסברנו, צריך לעשות את זה בצורה של שרשרת, שתי קנים של ערב, ולא רק קנה אחד. אבל בזה שכתוב 101, הייתי אומר, שמע, גם אם האדם עשה רק חלק, אפילו רק חלק שאין בו משמעות, כמו למשל שהוא עשה רק בית אחד בנפה, כבר הוא יהיה חייב, תלמוד לומר, אחת. צריך לעשות מלאכה שלמה. הכיצד? מצד אחד אתה רואה שהוא צריך מלאכה שלמה, מצד שני הוא גם, אם הוא עושה חלק מהמלאכה, הוא יהיה חייב. אינו חייב עד שיכתוב שם קטן, שלם אבל, מתוך שם גדול. זאת אומרת, אם הוא כותב שם גדול, ודאי שהוא חייב, אפילו אם הוא כותב שם קטן, מתוך השם הגדול הוא יהיה חייב, כגון. הוא בא לכתוב שמעון או שמואל, הוא כתב רק שם משמעון ומשמואל. הוא בא לכתוב נחור, הוא כתב רק נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל, שזה בעצם חלק מכל המילה שהוא בא לכתוב, הוא כתב רק שתי אותיות, אבל יש להם משמעות, הוא כבר יהיה חייב. אלה הם דבריו של רבי יהודה, לא? ככה ראינו במשנה, לא? רבי יהודה אומר, אפילו לא כתב אלא שתי אותיות ואין שם אחד. חייב. מה פירוש? שתי אותיות ואין שם אחד. כגון שש. הוא כתב שש מתוך ששח. בבל נקראת ששח. או שהוא כתב תת מתוך תתנו. או רר, גג, חך, חך זה סוג של נזם, צמידים. בכל אופן, רבי יהודה אומר, שגם אם האדם כתב שתי אותיות שהן בעצם מאותו שם, שהן אותו אות, פעמיים, אומר רבי יהודה שהוא יהיה חייב. אז כבר מהחלק הזה בברית יש קושייה, סתירה בדברי רבי יהודה. במשנה נראה שרבי יהודה מחפש דווקא דוגמאות, שאדם כתב שתי אותיות שהן משתי שמות, אותיות שונות, שם שם שלם, ורק אז הוא יהיה חייב. וכאן אנחנו רואים שהוא חולק על תנא קמא, והוא סובר שאפילו אם זה שתי אותיות מאותו סוג אות, אם יש לזה משמעות, הוא יהיה חייב. טוב. הלאה, דעה שלישית, אמר רבי יוסי, איך אם משום כותב הוא חייב, ולא אינו חייב אלא משום רושם, סימן, לא צריך לכתוב אפילו אות, זה לא צריך להיות אות של איזה שפה, סתם סימן. שכן כשהיו מסמנים את הקרשים של המשכן לדעת כל קרש איפה להניח אותו, היו רושמים סימן על קרשי המשכן לדע איזו היא בן זוגו. לפיכך, אם אדם שרת אפילו שריטה אחת, אבל על שני נסרים, שכשאתה מפריד את שתי הנסרים, בעצם יש כאן שתי שריטות. או שהוא שרת שתי שריטות על נסר אחד, שאז יש כאן שוב פעם שתי סימנים, הוא יהיה חייב. רבי שמעון אומר, אם היה כתוב בתורה ועשה אחת, יכול עד שיכתוב את כל השם, אחת שלמה. עד שיכתוב את כל מה שהוא תכנן. או אם הוא בא להרוג בגד, עד שיהרוג את כל הבגד, או עד שיעשה את כל הנפה. אבל אם הוא, תלמוד לומר, 101. לומדים שגם אם הוא עשה חלק, הוא יהיה חייב. אבל אם 101, אם דורשים ש... זה שכתוב 101, חלק מהמלאכה שהוא תכנן לעשות, הוא כבר חייב. הייתי חושב, אפילו לא כתב אלא אות אחת, אפילו לא הרג אלא חוט אחד, אפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה, כמו שביארנו קודם, הוא כבר הוא יהיה חייב. תלמוד לומר, אחת, צריך שזה מלאכה שלמה. הכיצד? אינו חייב אלא, עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת. מה מתכוון רבי שמעון לומר? אז הגמרא במסקנה תבאר שלפי רבי שמעון צריך לכתוב את כל המילה שמעון. הגמרא אחרי תביא את זה, תבאר את זה. אדם בא לכתוב שמעון, צריך לכתוב את כל המילה שמעון. עכשיו בא רבי יוסי לבאר את הפסוק שעליו אנחנו מדברים, אחרי שכבר הבא לנו את השיטה שלו, הוא בא לבאר את ההמשך של הפסוק. רבי יוסי אומר, הפסוק אומר שמתי האדם חייב חטאת, אם הוא חטא ועשה מאחת מעינה. עכשיו, כאילו זה כאילו שהפסוק אומר ועשה אחת ועשה הינה. זאת אומרת, שלפעמים בן אדם חייב חטאת אחת על כמה דברים לא בסדר שהוא עשה, ולפעמים הוא יהיה חייב כמה חטאות על חילול שבת אחד שהוא חילל. וזה הפירוש כאן, ועשה אחת ועשה הינה. לפעמים הוא עשה אחת והוא חייב, ולפעמים הוא עשה הינה והוא יהיה חייב על כולם רק חטאת אחת. פעמים שחייב חטאת אחת על כולן, על הרבה עבירות שהוא חטא. ופעמים שחייב חטאת על כל אחת ואחת, שהוא חייב הינה על כל אחד בנפרד. טוב, תכף הגמרא תבאר מה הכוונה. אבל הגמרא כרגע הדבר הראשון שחשוב פה לבאר, זה למה הברייתא הזאת מביאה שדבריו של רבי יהודה סותרים את מה שהוא אמר קודם. קטן מיה מכל מקום הברייתא כאן כותבת שלפי דעתו של רבי יהודה הוא אומר, אפילו לא כתב אלא שתי אותיות ואין שם אחד חייב, ולא כמו שהיה נראה במשנה, שאם הוא כותב שתי אותיות, דווקא אם זה משתי שמות הוא חייב. עונה הגמרא לא קשיא, באמת זה שתי דעות, אבל הדידי, מה שבמשנה רבי יהודה אומר שצריך להיות שתי שמות, סוגי אותיות שונות, זה שיטתו של רבי יהודה בעצמו, מה שהוא אמר בברייתא שזה צריך להיות, שזה יכול להיות אפילו שתי אותיות מאותה, אותה אות, גג, סס וכדומה, זה דעתו של רבו, הדר רבי. מי זה היה רבו? תנא רבי יהודה אומר משום רבן גמליאל, זה דעתו של רבן גמליאל, אפילו לא כתב אלא שתי אותיות ואין שם אחד חייב, כגון שש, תת, רר, גג, חך. בכל אופן רואים מפה שמה שאומר בברייתא את השיטה הזאת זה דעתו בעצם של רבן גמליאל. עכשיו נבאר את דבריו של רבי שמעון. ורבי שמעון אומר אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת. לכאורה היינו תנא קמא. זה דעתו, לא של התנא הראשון ממש, אבל זה דעתו של רבי יהודה. עד שיכתוב שם קטן מתוך שם גדול, מה המחלוקת בין רבי שמעון לבין תנא קמא. וכי תימא אדם שכותב א' א' דעזרקה, הכוונה אחגור אותך באזור, איקה ביניו. הפסוק אומר, אני השם, ככה הפסוק אומר בישעיהו, אני השם ואין עוד זולתי. אין אלוקים. העזרקה, אני חגרתי אותך בחגורה ולא ידעת אני. בכל אופן, אדם שבא לכתוב את המילה העזרקה, שזה שתי אלפים, ואחר כך הוא כתב בסוף רק שתי אלפים, איקה ביניו, זה אולי נאמר שבזה נחלקו רבי שמעון והתנה שלפניו, שהוא כתב רק פעמיים א', דתנה כמה שהוא אומר שהוא לא יהיה חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול סבר, א', א', דעזרקה לא מחייב. למה? לא בגלל שזה אותו סוג אות. גם הוא מסכים שאפילו אם זה באותו סוג אות יהיו חייבים. אבל מכיוון שאין משמעות לשתי האותיות האלה, מה זה א', א'? לא מצאנו בתורה שום מילה שלמה שזה א', א'. אז אם כן, לכן לא יהיה חייב. ורבי שמעון סבר, כיוון דאיתי, לפעמים אנשים כותבים א', א', בגלטורי, בקמאות, בגלטורי באלמה, כל מיני כתבים של כישוף, אז אם כן, זה נחשב מלאכה מתקיימת ויהיה חייב. אז אם כן, יוצא שרבי שמעון אומר, מה אתה סובר שא', א', אם אדם כותב הוא יהיה פטור, מה פתאום? הרי בקמיות כותבים א', א', אז הוא יהיה חייב. למימרא, דרבי שמעון לחומרא, והתניא, ראיה שרבי שמעון מקל. הברייתא אומרת ככה, הקודח כלשהו, זה נקב בקיר או בעץ, אפילו נקב קל, חייב. וכן, המגרר, אדם שמחליק מוט וכדומה, כלשהו חייב. המאבד, שהוא מאבד אור, זאת מנוקלף, כלשהו חייב. עצר בכלי צורה כלשהו, ממש התחיל את הצורה, כבר חייב. רבי שמעון אומר, הוא לא יהיה חייב עד שיקדח את כולו, עד שיגרור את כולו, עד שיאבד את כולו ועד שיצור את כולו. רואים שרבי שמעון מחמיר, והוא סובר שצריך שיהיה מלאכה חשובה, אז אם כן לא יכול להיות שהוא סובר שאפילו אם האדם כותב א' א', בלי שום משמעות לא' א' הזה, הוא יהיה חייב. אלא רבי שמעון נעת על השמי עינן, עד שיכתוב את השם כולו. וזה באמת המסקנה בסוף, שלפי דעתו של רבי שמעון, אדם שבא לכתוב שמעון, הוא לא יהיה חייב עד שיכתוב את כל המילה שמעון. וזה סימן טוב לזכור את דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שעד שאדם לא יכתוב את כל המילה שמעון, הוא לא יהיה חייב. והגמרא מנסה לדחות את זה, והגמרא אחרי זה מקימה את זה בסוף בחזרה. שואלת הגמרא, ממה ציטמרית, הכי, איך אפשר לסבור, לומר שזה דעתו של רבי שמעון והתניא, הרי אמרנו קודם בברייתא, רבי שמעון אומר, אם היה כתוב ועשה אחת, הכוונה משהו שלם, יכול להיות שיכתוב את השם כולו, תלמוד לומר מאה אחת, שאפילו אם הוא עושה חלק הוא חייב. אז אם כן רואים מפה שאפילו שמאדם כותב שם משמעון, לפי דעתו של רבי שמעון הוא יהיה חייב, אומרת הגמרא לא, תריץ מאה אחי, אפילו באדם שבא לכתוב פסוק שלם, והוא כתב רק מילה אחת, הוא יהיה חייב. יכול להיות שיכתוב את הפסוק כולו, הוא לא יהיה חייב. תלמוד לומר, מאה אחת, אפילו אם הוא כתב מילה אחת, הוא יהיה חייב. אבל אין הכי נמי, כשבאדם בא לכתוב מילה, אם הוא לא כתב את כולה, לפי רבי שמעון, האדם הזה יהיה פטור. למדנו את דבריו של רבי יוסי בברייתא. רבי יוסי אומר, כתוב בתורה ועשה אחת מהנה, זה כאילו כתוב ועשה אחת ועשה הנה, לומדים מזה פעמים שחייב חטאת אחת על כולן, על כמה עבירות, בפעמים שחייב חטאת על כל אחת ואחת מהעבירות. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה איתה מדי רבי יוסי? איך הוא דורש את הפסוק, ועשה אחת ועשה הנה? כי הרי יכול להיות כתוב, ועשה אחת, לא מאה אחת. ובמקום זה כתוב מאה אחת. אז המם גם במאה אחת, וגם במהנה מיותרים. וכן, היה יכול להיות כתוב ועשה הנה, וכתוב ועשה מהנה, מאחת מהנה. בכל אופן, המם של מאחת והמם של מהנה מיותרים. וכן, היה מספיק שיהיה כתוב ועשה אחת, או ועשה הנה. מה צריכים לכתוב ועשה אחת הנה? אז אחת מהמילים האלה מיותרות. אז לכן אומר רבי יוסי, זה מה שהתורה באה ללמד אותם. לפעמים אדם חייב חטאת אחת, לפעמים אדם חייב על מה שהוא עשה חטא, אחת שיהנה. זאת אומרת, הוא חילל שבת אחת, והוא חייב כמה חטאות. ולפעמים הנה שהיא אחת. יש לפעמים שהוא עשה הנה כמה עבירות, והוא חייב חטאת אחת. תכף הגמרא תביא את הדוגמאות לשני המקרים האלה. עכשיו, זה שכתוב מאה אחת, אם היה כתוב אחת, הייתי אומר, דווקא אם אדם כתב שמעון, הוא יהיה חייב. אבל זה שכתוב מאה אחת, אני לומד שאפילו אם הוא כתב רק שם משמעון, הוא יהיה חייב. אם היה כתוב רק הנה, הייתי אומר שאדם חייב רק אם הוא עבר על האב המלאכה, על האבות. הוא זרע, הוא חרש, אבל מאיפה נדע גם על התולדות? לכן כתוב מהנה, שיוצאים מהנה, התולדות שיוצרות מהאב, גם עליהם חייבים. עכשיו, מה הפירוש שיש לפעמים שחייבים אחת שהיא הנה? זה במקרה שאדם ידע שזה שבת, רק הוא לא ידע על מלאכות מסוימות שאסור לעשות אותן בשבת. אז הוא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, כי מה בעצם השגגה? האדם חייב חטאת על השגגה שהוא שכח. מה הוא שכח? על המלאכה הזאת ועל המלאכה הזאת ועל המלאכה הזאת. למשל, זורע, חורש, קוצר. אז שלושת המלאכות האלה זה שלוש שגגות שונות, אז הוא יהיה חייב על כל אחת בפני עצמה. זה הכוונה זדון שבת, הוא ידע שזה שבת לשגגת מלאכות, הוא רק לא ידע על מלאכות מסוימות שחייבים עליהן, ולכן הוא יהיה חייב על כל אחת חטאת בפני עצמה. אבל יש לפעמים שאדם עושה הנה רשימה של עבירות, שהיא אחת ומספיק חטאת אחת שהוא יביא, מתי שהוא לא ידע בכלל שזה שבת, שגגת שבת וזדון מלאכות. הוא ידע שהמלאכות האלה אסורות, רק הוא לא ידע שזה שבת. אז מה בעצם השגגה שלו הייתה? לא המלאכות, אלא זה שהוא לא ידע שזה שבת. לכן מספיק שהוא מביא חטאת אחת על השכחה שהוא שכח שהיום שבת. למדנו במשנה, אמר רבי יהודה, מצינו שאדם בא לכתוב מילה גדולה, ובסוף הוא כתב רק שתי אותיות, והוא יהיה חייב, כי לשתי האותיות האלה זה גם כן שם, וגם זה יש לזה חשיבות. מצינו שם קטן משם גדול, והוא הביא כל מיני דוגמאות. למשל, אדם כתב, הוא בא לכתוב שמעון, והוא כתב רק שין מם. אז בעצם זה שם. שואלת הגמרא, רגע, אבל שם כותבים עם מם סופית, לא עם מם שבאמצע המילה. אז אם כן, מדמי, מם דה שם, של השם שם, המילה שם, כותבים אותה עם מם סופית, הוא סתום, זה מכל הצדדים סגור, המם סופי, זה מרובע. ומם דה שמעון, כשאתה כותב אותו באמצע המילה, את המם הזה, הוא פתוח. אז כשבאדם כתב שין מם, עם מם של אמצע המילה, אין לזה משמעות. אמר רב חיסדא, מדבריו של רבי יהודה אנחנו לומדים, שעוד שצריך לכתוב אותו סתום, ועשהו פתוח, בדיעבד זה כשר. ולכן, כשבאדם כתב שם, עם מם אמצעית, זה גם כן, יש לזה משמעות כמו מם סופית, כי בדיעבד, אם אדם כותב למשל בספר תורה, לפי דעתו של רבי יהודה, שם, הוא לא כותב מם סופי, אלא כתב מם של אמצע המילה, לפי דעתו של רבי יהודה, אדם הזה יהיה, הספר תורה הזה יהיה קשר, לכן גם בשבת זה נחשב שהוא כתב מילה. שואלת הגמרא, מייטיבי ברייטה, שמדברת על הפסוק שכתוב לגבי מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך. וכתבתם זה כמו שתי מילים, וכתב תם, שיכתוב בשלמות, שתי כתיבה תמה. למשל, שלא יכתוב אלפין עינין, ולא עינין אלפין, שלא יכתוב במקום א' עין, או במקום עין א'. עכשיו, למה שבאדם יהיה לו טעות בין א' לבין עין? אז מביאים הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א והר"ן, ארבעת הראשונים האלה, שעושים לדבר פלא. בעצם, אם תיקח עין ותהפוך אותו, אם למשל כתוב על שמשה של חלון האות עין, ואדם מסתכל מהצד השני של השמשה, אז בעצם נראה לו, כמו שכתוב כאן א', רק חסר הרגל, השמאלית. כן? אז אם כן אומרת הברייתא, אל תכתוב בבקשה א' בצורה כזאת שהרגל התחתונה לא מחוברת לכל האות, שאז זה נראה כמו עין. ככה הם מסבירים הראשונים האלה. זה מסתדר טוב למה בדיוק תפסו את האלף והעין. דבר נוסף, שלא תכתוב בטין קפין ולא קפין בטין, שלא יחליף בין האותיות בית לקף, כי בעצם ההבדל מעיקר הדין בין בית לבין קף, שקף הגב שלו עגול, והבית זה מרובע עם שתי זוויות. נוהגים גם להוסיף למטה כזה מין בליטה החוצה, לצד ימין. אבל בכל אופן, למרות שהן דומות, האותיות דומות, מזהירה התורה, וכתבתם, תעשה כתיבה שלמה ואל תחליף ביניהם. וכן, אל תכתוב ג' בתור צדיק, ולא צדיק בתור ג', גם מן צדין. בעצם, כותב הספר התרומה, אות רשות ג', שמכיוון שהאות ג' והצדי סופית, הם בעצם די אותו דבר. כשהאות ג' הרגל הוא למטה, לכיוון שמאל. ובצדי סופית, הרגל, מה זה הרגל? זה נראה כמו יד, כן? אבל מה שבולט זה למעלה לצד ימין. אז שתי האותיות ג' וצדי סופית הם די דומים. אז בשביל לא מה ספר התרומה צריך לעשות שלושה דברים כשבאים לכתוב ג' כדי שזה לא ייראה כמו צדי סופית. קודם כל, הראש של הג' תעשה אותו עווה. דבר שני, תאריך את הרגל הימנית קצת. תסתכלו בכתב אשורית, הרגל הימנית של הג' קצת יותר ארוכה ללמטה. כדי שזה לא ייראה כמו צדי סופית הפוכה. וכן, הרגל הימנית היא לא ממש משופעת כמו הצדי סופית שזה ממש משופע. אלא זה רק קצת בשיפוע, כדי שיהיה ניכר בין ג' לצד איסופית, חוץ מזה שהם הפוכים, שיהיה ניכר ממש באות עצמה. וכן, שלא יכתוב דלתין רישין ולא רישין דלתין, שהריש, הזווית שלו עגולה, והדלת, הזווית שלו מרובעת. נוהגים גם להוסיף שם כזה מין פס לכיוון ימין, בראש של האות דלת. אבל בכל אופן, שלא יכתוב את הריש כמו דלת, או את הדלת כמו הריש. וכן, שלא יכתוב היין חטין ולא חטין היין, דיין שהוא בא לכתוב היי, שלא יהיה את הרגל השמאלית שלא יחבר אותה לגג, וכן כשהוא בא לכתוב חט שלא ינתק את הרגל השמאלית מהגג. וכן שלא יכתוב ווין יודין ולא יודין ווין, אלא את הוו יעשה אותו רגל ארוכה, והיוד יעשה את הרגל קצרה. וכן שלא יחלוף בין האותיות זיינין לנונין, הכוונה נון סופית, שכתב אשורית נון סופית זה כמו זיין רק עם רגל ארוכה. אז שהוא בא לכתוב זיין שלא יעשה את הרגל ארוכה מדי, וכשהוא בא לכתוב נון סופית שלא יעשה את הרגל קצרה מדי כמו זיין. וכן, שלא יכתוב תטין פייפין, שלא יקח את האות תט ויכתוב אותה כמו פי, ולא פייפין תטין, שלא יחליף בין האותיות פי ותט. למה הם, מה הקשר בין פי לבין תט? אז גם כאן הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א והר"ן, ארבעת הראשונים האלה מסבירים, שכשאתה בא לכתוב תט, אתה בעצם עושה, כל אחד יראה, ינסה לרשום את זה אם הוא יכול, שזה נראה כאילו שהוא כותב פי, וממשיך את זה עם זיין כזאת. אז זה נראה כאילו, כשהוא כותב תט, אם הוא לא יחבר את הזיין לפי, זה נראה כאילו שהוא, במקום לכתוב תט, הוא כתב פי וזיין. אז שלא יכתוב את התט, פי, בגלל שלא רוצה שיכתוב את התט כמו פי, אז כבר אומרים גם שלא יכתוב את הפי כמו תט. וכן, כשבן אדם בא לכתוב אות, יש אותיות שהן אותיות סופיות, ולכן הרגל שלהן פשוטה, ישרה. יש כאלה, והאותיות האמצעיות הן כפופים, הם מסובבים לכיוון שמאל בדרך כלל. אז לכן אותיות כפופים שלא יכתוב אותם פשוטים, ואותיות פשוטים לא יכתוב אותם כפופים. זה הכוונה, אותיות חף נון פי צדיק שלא יעשה אותם כמו חף סופי או נון סופי או פי סופי או צדי סופי. וכן ממין, הכוונה למם סופית שזה מרובע, לא יכתוב אותו סמכין, שהזוויות שלו עגולות, וכן סמכין לא יכתוב אותם ממין. לא יעשה את הסמך עם זוויות מרובעות. וכן, אותיות סתומין לא יכתוב אותם פתוחין, הכוונה למם. מם סתומה, שזה מם סופית, לא יכתוב אותה כמו מם רגילה, מם פתוחה. ומם פתוחין לא יכתוב אותם סתומין, את המם של אמצע המילה לא יכתוב אותה כמו מם סופית. עד כאן דיברנו על אותיות. פרשה פתוחה לא יעשה נה סתומה. כידוע, הספר תורה שכתוב בכתב אשורית על קלף, זה לא כתוב שורות, 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 מבראשית עד לעיני כל ישראל. יש לפעמים שיש פתאום בתחילת השורה כתובים כמה מילים, ואז משאירים את כל השורה ריק, ואז מתחילים שורה הבאה. ויש לפעמים שלא את כל השורה משאירים ריק, אלא כותבים תחילת השורה, ואז משאירים קצת ריק, ואז לקראת סוף השורה מתחילים שוב לכתוב. אם המקרה הראשון שדיברנו, שכותבים תחילת השורה, ואז את כל השורה משאירים ריק, זה נקרא פרשה פתוחה. הפרשה הזאת, שהסתיימה בצורה כזאת, נקראת פרשה פתוחה. ובחומש, כשמדפיסים, כותבים אחרי הפרשה הזאת את האות פי. ויש לפעמים, כמו שאמרנו, שכותבים בתחילת השורה, ואז משאירים קצת רווח, ואז בסוף השורה כותבים שוב פעם, ואז ממשיכים לשורות הבאות. הפרשה שמסתיימת בצורה כזאת, שכתובה, היא מסתיימת תחילת שורה, ואז משאירים קצת רווח, ואז בסוף השורה ממשיכים לכתוב, זה נקרא פרשה סתומה. ובחומה שמדפיסים, מציינים שם עוד סמך כזאת. זה נקרא פרשה פתוחה ופרשה סתומה. אז אומרת הברייתא, פרשה פתוחה לא יעשה נה סתומה. שלא יתחיל לכתוב, אחרי שהוא סיים לכתוב פרשה אחת, שלא ישאיר רק קצת רווח, שהוא לא יכתוב, ואז יתחיל לכתוב בסוף השורה את הפרשה הבאה, שזה הכוונה סתומה. זה ישאיר אותה פתוחה עד הסוף, יכתוב שורה הבאה. וכן, פרשה סתומה, שאמורים לכתוב, אחרי שיגמרו פרשה אחת, אמורים להשאיר קצת רווח ולהתחיל לכתוב בסוף השורה את תחילת הפרשה הבאה, לא יעשה נא פתוחה, שלא ישאיר רווח את כל את כל השורה, ולא יתחיל לכתוב משורה הבאה. אדם שכתבה לפרשה רגילה שבתורה, כמו שכותבים את הפרשה של השירה. לפעמים כשמקביעים את הספר תורה, או מישהו שקורא או שעולה לתורה, רואה שיש בשירה של אז ישיר משה וכדומה, וכן האזינו השמיים ודברה, רואים שהשירה כתובה בצורה שונה מאשר כל התורה. כתובה בצורה כזאת, שהשורה הראשונה כתוב חצי שורה, ואז משאירים רווח ואז עוד חצי שורה. שורה הבאה כתוב ממש מילה אחת, ואז כתוב באמצע, הם ממלאים ככה את האמצע, ואז בסוף השורה כותבים עוד פעם איזה מילה או שתיים. זה נראה כמו אריח על גבי לבנה, כמו שבונים לבנים אחד על השני, אז למטה שמים שתי לבנים, ואז למעלה, במקום של האמצע, בין שתי לבנים שמים עוד לבנה. אז ככה זה נראה הספר תורה במקום של השירה. אז אדם שכתב פרשה רגילה, כמו שכותבים את השירה, הוא השאיר את הרווחים האלה, אז זה פסול. וכן אדם, או שכתב את השירה כיוצא בה, או שכתב את השירה שבתורה, הוא כתב כמו פרשה רגילה. זה גם כן פסול. או שכתב את הספר שלא בדיו. מה הכוונה דיו? דיו שחור שמתקיים והוא לא נמחק. מה שנוהגים היום בזמננו, עושים דיו מתערובת של שלושה דברים. של מי אפצים, יש פרי סרק שנקרא אפצים. המי אפצים, לוקחים את זה ביחד עם קומה, שזה גומי, שזה מין שרף של אילן. ביחד עם קנקנטום, שזה מה שנקרא עם גופרית הנחושת, הם מתארים את זה, אבן ירוקה, סוג של אבן ירוקה. קיצור, לוקחים את כל אלה, מערבבים אותם ומפיקים מזה דיו. אבל אם אדם כתב שלא בדיו, אם הוא כתב שלא בדיו, או שכתב את הזכרות של שם השם בזהב, לאו דווקא הזכרות של שם השם. כל דבר, אם הוא כותב בספר תורה במקום בדיו, הוא כותב את זה בזהב, זה פוסל את הספר תורה. רק אפילו בן אדם שבא לכבד את שם השם ולכתוב בזהב, זה פסול. צריכים לכתוב את זה בדיו. הרי אלו יגנזו. בכל אופן רואים מפה שאם אדם כותב אות פתוחה במקום שצריך לכתוב סתומה, הספר תורה פסול. אז אם כן, איך אתה אומר? זאת אומרת שרבי יהודה סובר שאדם שכתב אות שצריכה להיות פתוחה, הוא כתב אותה סתומה, או סתומה שצריכה להיות כתובה סתומה, הוא כתב אותה פתוחה, כאשר, כן, אנחנו רואים שרבי יהודה סובר שאדם בא לכתוב שמעון, הוא כתב שינמם, זה כבר נקרא שהוא כתב מילה שלמה. הרי המם של שמעון זה מם פתוחה, אז למה זה נחשב מילה לגבי המם של שם שאמורה להיות מם סתומה? אמרנו שסימן שרבי יהודה סובר, שגם אם אדם כותב אות פתוחה במקום סתומה זה כשר, אבל פה אנחנו רואים שזה פסול. מתרצת הגמרא, הוא רבי יהודה דאמר כאי תנא. יש עוד תנא שסובר שאם היו צריכים לכתוב אות סתומה וכתוב במקום זה אות פתוחה, זה כשר. דתניא. רבי יהודה בן בתירא אומר, חג הסוכות, זמן שמחתנו, יש כל יום חבילה של קורבנות שצריך להביא באותו יום. והתורה מציינת, כל הקורבנות האלה שמביאים לכבוד החג, זה חוץ מהקורבנות שמביאים כל יום בימות החול, מלבד עולת התמיד. מנחתה ונסקה. יש את המנחות שמביאים עם קורבן התמיד של סולת, יש את הנסחים של היין שמביאים עם קורבן תמיד. זה תביא גם בחג הסוכות. מה שאתה מביא כל יום תביא גם בחג הסוכות. חוץ מזה תביא קורבנות לכבוד החג. עכשיו כתוב מנחתה ונסקה, חוץ משני פעמים. שתי פעמים, פעם אחת נאמר ביום השני של חג הסוכות, במקום ונסקה כתוב ונסקהם, אז יש כאן מם מיותרת. וגם ביום השישי כתוב במקום ונסקה ונסחיה עם יוד אחרי החף. אז יש כאן יוד מיותרת. וכן, עם הקורבנות עצמם של חג הסוכות כתוב, ומנחתם ונסקהם לפרים ולאלים ולכבשים במספרם כמשפט. כך כתוב בכל הימים. זאת אומרת, כמו היום הראשון של חג הסוכות, ככה מביאים בכל שאר הימים את אותם מנחות ונסחים לפר או לאלים, לכבשים. כל אחד מהבהמות האלה יש לו אותו נסחים ואותו מנחות. כמו שהיה ביום הראשון, כמשפט שהיה ביום הראשון. חוץ מיום אחד ששם לא כתוב כמשפט, אלא ביום השביעי כתוב כמשפטם. עוד מם מיותרת. אז יש לנו מם, יוד מם. כמו שראינו, כן, ביום השני כתוב נסקהם, אז זה מם. יום השני ונסחי ה, אז היוד, יוד. ויום השביעי כמשפטם, אז יש עוד מם. אז בעצם יוצא כאן צירוף של המילה מים. רגע, מה מים? הרי יש פה מם, זה מם סתומה, מה שכתוב נסקהם. רואים פה שרבי יהודה בן בתירא סובר שמם סתומה שכתב אותה מם פתוחה זה גם כשר. טוב, וכאן רמז לניסוך המים מן התורה. אין אף פעם בשנה שמנסחים על גבי המזבח מים. תמיד מנסחים יין. אבל התורה מרמזת בזה שהיא מייתרת בחג הסוכות שלוש אותיות מם יוד מם. בפרשת הקורבנות, ללמד אותנו בחג הסוכות לעשות גם ניסוך המים. דרך אגב, זו השמחה הגדולה של שמחת בית השואבה, שהיו שואבים את המים האלה. בכל אופן, מכאן רמז לניסוך המים מן התורה. מדייק את הגמרא, ומדי פתוח, ועשאו סתום כשר, הרי התורה באה לרמז מים. המם הראשונה הייתה צריכה להיות כתובה פתוח. בכל זאת התורה כותבת ומרמלת את זה בבניסקהם, שזה מם סתומה, אתה פתוח או כתב סתום. זה כשר, אז הסתום נמי, סתום והסאור פתוח כשר. גם כמו ש... במקרה של רבי יהודה, שבא אדם לכתוב שמעון, והוא כתב שין מם, מם פתוח. ובסוף הוא כתב רק שם. את האות, את האות מם סופי שאמור להיות סגור, כתב אותה פתוח. זה גם כן יקשר בספר תורה, ולכן אם אדם יכתוב את זה בשבת, שין מם, אפילו שזה מם פתוח, זה יחשב לו כאילו הוא כתב שם, והוא יהיה חייב. שואלת הגמרא מדמי, מה אתה משווה בין אדם שצריך לכתוב סתום והוא כתב פתוח, לבין אדם שצריך לכתוב מם פתוח והוא כתב מם סופי סתום? הרי מם, אני מבין למה שפתוח והסאור סתום, זה יהיה קשר, אתה יודע למה? עלו יעיקה מעלילי. הרי במקום לכתוב מם, שזה בדרגה נמוכה, הוא כתב מם סופית, שזה דרגה יותר גבוהה. מה ניצור דרגה גבוהה במם סופית? דאמר הרב חסדא, מם וסמך שבלוחות, כשעם ישראל קיבלו את הלוחות הברית בזמן שקבלת התורה, במקום מם פתוחה, תמיד היה כתוב שם מם סתומה, מם סגורה. והסמך שהיה כתוב בלוחות, בנס היו עומדים, אתה יודע למה? כי הרי האותיות היו חקוקים משני האיברים על גבי האבן של הלוחות. עכשיו, אם אתה כותב עוד חטא ואתה חוקק אותה מצד לצד, מפולש, אז אין סיבה שהאות טיפול החוצה, כי אומנם אתה חתכת את הדופן השמאלית, העליונה והימנית, אבל נשאר הדופן שלמטה, אז זה מחזיק את האות. אבל כשאתה כותב מם סופית, אתה חותך את כל הארבע צדדים, אז איך האמצע יישאר? בנס היו עומדים, אותו דבר בסמך. אבל אם אתה רואה שבלוחות לא כתבו מם פתוחה, כתבו מם סגורה, אז אתה רואה שמם סגורה יותר חשובה, אז אני מבין למה כשבאדם כותב במקום מם פתוחה הוא כותב מם סגורה, זה קשר. לכן בתורה כשכתוב ונסקהם, שזה מם סתומה, אתה בא לכתוב מים עכשיו, לא? אז תכתוב מם פתוחה, בסדר, אני העליתי את המם פתוחה למם סתומה, כמו שזה הרי היה בלוחות. אלא סתום והסאור פתוח? כשאתה אמור לכתוב סתום ואתה במקום זה כותב אותו פתוח, כשאתה באת לכתוב שמעון, בסוף כתבת רק שם, אבל במקום לכתוב שם עם מם סתום, אתה כותב אותו עם מם פתוח. הרי גרוע כמגרל, אתה מוריד את הרמה שלו. דאמר רבי ירמיה ויתם הרבי חייא בר אבא, האותיות מנצפח, מם נון צדי, פי וחף סופי, צופין אמרום. הנביאים שנקראו צופים, הם אלה שחידשו את האותיות האלה. את מה הם חידשו? כנראה את האותיות של אמצע המילה. זאת אומרת, דיינו, מם, נון, צדיק, פי, חף. את האותיות של האמצע. כי הרי את האותיות סופיות כבר היה לנו גם בלוחות. אז אם כן, המם פתוחה התחדשה על ידי הנביאים, אז היא עוד גרועה לעומת מם סופית. אז אם כן, מה הראיה מזה שכשבאדם היה צריך לכתוב מם פתוחה, הוא כתב מם סתומה, זה טוב? לזה שאם אדם היה צריך לכתוב מם סתומה, ובסוף כתב מם פתוחה זה גם טוב. הרי מם פתוחה זה פחות, זה גרוע יותר ממם סתומה. שואלת הגמרא, מה? הנביאים חידשו את האותיות האלה מנצפח ותסברה, וכי אתה יכול לסבור דבר כזה, והכתיב, הפסוק כותב בספר ויקרא, אלה המצוות, רק אלה. גם אם יבואו אחר כך נביאים, קדושים, משורתי עליון, לא יכולים להוסיף מצווה אחת בתורה, אין דבר כזה. אתה יכול לעשות כל מיני תקנות, אתה יכול לחזק, אבל לא להוסיף מצוות. אלה המצוות, זהו. שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה. אז אם כן, לא יכול להיות שהם גם חידשו אותיות חדשות, אז איך יכול להיות שמנצפח צופין אמרון? אלה, אומרת הגמרא, מאיבה, הווי. הצורות של האותיות מם, מם סופית, נון, נון סופית, צדי, צדי סופי, פי, פי סופי, חף וחף סופי, היה את כל הסוגי אותיות. מידע לו אבויה דין, אי באמצע טבע ואי בסוף טבע, לא ידעו. האם בתחילת, באמצע תיבה כותבים מם סגורה או מם פתוחה, וככה שער האותיות. ואתו צופים תקנינו, באו אותם נביאים, והם תקנו איזה מם יהיה באמצע תיבה, ואיזה מם בסוף תיבה, איזה צדיק באמצע תיבה, איזה צדיק בסוף תיבה. שואלת הגמרא, והקטי, אלה המצוות, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, לא יכולים גם לחדש איפה כותבים את האות הפתוחה, ואיפה כותבים את האות הסתומה, איפה כותבים את האות הכפופה, ואיפה כותבים את האות הפשוטה. אלא אומרת הגמרא, כבר בהתחלה התקבלו כל הפרטים של האותיות, רק ששכחו אחרי מעמד הר סיני, וחזרו הנביאים ויסדום, העמידו אותם על מקומם לפי המסורת שהיה להם, אבל על כל פנים הדברים כבר היו מאז ומעולם. אם כן יוצא שהמעלה של מם פתוחה ומם סתומה, או שאר האותיות כפופים, פשוטים, היא אותה מעלה, אז מזה שרבי יהודה בן בתירא אומר, שבמקום לכתוב מם פתוחה, התורה כותבת מם סתומה, ונזכהם, שזה אמור להיות האות הראשונה של המילה מים, שמרומז שם המילה מים, במקום לכתוב מם פתוחה, הוא כותב מם סתומה, אז כמו שאפשר לכתוב במקום מם פתוחה, מם סתומה, אפשר גם לכתוב במקום מם סתומה, מם פתוחה, לכן כשבאדם כותב שם, אז אם נכתוב בתורה שם עם מם פתוחה, מם של אמצע המילה, בדיעבד לפי רבי יהודה זה יהיה כשר. להלכה זה יהיה פסול, אבל לפי דעתו של רבי יהודה זה יהיה כשר. אז כשבאדם בא לכתוב שמעון והוא כתב רק שם, לפי רבי יהודה זה נחשב שהוא כתב מילה שלמה, כי בספר תורה שם עם מם פתוחה זה גם כמו שם עם מם סגורה, ולכן רבי יהודה סובר שהוא יהיה חייב. גוף אומרת הגמרא, בואו רק נתבונן בקצרה בגופם של דברים שאמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. ואמר רב חיסדא, יש דבר נוסף שרב חיסדא אמר, שזה מבאר גם את הדברים הקודמים. הכתב שבלוחות היה נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ. זאת אומרת, שזה היה כתוב מפולש, כאילו חרטו את האותיות על האבן של הלוחות מצד, מקדימה לאחורה. ולכן, כגון, אם היו כותבים את המילה נבוב, לא שזה כתוב בלוחות, אבל מהצד השני, אז זה נקרא הפוך. קודם ב' כמו שבאדם כותב על שמשה מילה. אדם יכתוב למשל על השמשה נבוב, והוא עכשיו יפתח את השמשה והוא יראה את הצד השני, האותיות הפוכות, זה בובן. או מה שכתוב בער יהיה כתוב רהב, שרו יהיה כתוב הרס. אז המילים האלה לא היו כתובים בלוחות, אבל המילים שכן היו כתובים בלוחות, היו כתובים בצורה מפולשת, ומהצד השני זה היה נראה אותיות בסדר של ההפוך. ועד כאן דף קוף ג'.